פרשת בעלותך. בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, והוא יראו שבעת הנרות. המדרש אומר, בעלותך אנו מוצאים בהרבה מקומות ציווה הקדוש ברוך הוא על הנרות, ועל הדלקתם בשמן זית. ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית. וכן הוא אומר, על המנורה התאורה ירוך את הנרות, ואף כאן בעלותך את הנרות. כמה מקומות התורה מצווה את המצווה הזאת, את הארון, את הכהנים, להעלות את הנרות במנורה. אומר המדרש זה שאמר הכתוב, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. מגדיל את התורה, רוצה להרבות זכויות. כמה פעמים הקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל, כדי שכשהם קיימו את זה, מקיימים כמה ציוויים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות יזרתיך על הנרות, אלא לזכותכם, שנאמר ונהורה עם מי שר, הוא כתיב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, בא ללמדך שלא צריך לנרות של בשר ודם. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו? הוא מצווה אותנו כדי שאנחנו נזכה להתרומם על ידי הנרות. בשבילך, בשביל ישראל. אם אתם זהירים להדליק את הנרות לפניי, אני מאיר לכם אורה גדולה לעתיד לבוא, שנאמר, לכך נאמר, קומי אורי כי ואורך, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זרחך. כלומר, המדרש רוצה לומר לנו שהמצווה הזאת, בעצם ככל המצוות, המצווה כדי לזכות את ישראל, כדי לרומם את ישראל. על ידי שישראל מקיימים מצווה זאת, אז הם מתעלים. ולכן גם הלשון, בעלותך את הנרות. כשאתה מעלה, כשאתה מדליק את הנרות, כשאתה מעלה אותם, אתה גם מתעלה. אתה עולה יחד עם ההדלקה הזאת. יחד עם עשיית רצונו של בנו שלם, מתעלה. כך סידר הקדוש ברוך הוא את עולמו, שההשפעה האלוקית היא תהיה על ידי ההשתדלות של ישראל. השפעה טובה של הקדוש ברוך הוא על ישראל. ישראל עושים מעשים, ועל ידי כך ממשיכים שפע מלמעלה. מדליקים אור, ממשיכים עליהם אור גדול, לא רק אור גשמי, אלא גם אור עליון, אור רוחני. וכך בכל מצווה ומצווה, כנר מצווה ותורה אור. כל מעשה, מצווה שאדם עושה, על ידי זה הוא ממשיך עליו את אור השם. המדרש אומר גם פן אחר, לעניין הזה של המצווה הזאת, וגם זה כמובן דוגמה לכל המצוות כולם. בהמשך אומר המדרש, בעלותך זה שאמר הכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, מקה ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, ולנו אומר בעלותך, משל למלך בשר ודם, שהיה לו אוהב, אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, לך ותקן, ותקן לי, תכין לי סעודה, אני רוצה לבוא לסעוד אצלך. הלך הוא אבוא והתקין מיטה של אדיוט, מנורה של אדיוט, שולחן של אדיוט, משהו יכול להתקין. התקין לכבוד המלך. כיוון שבא המלך, באו עמו שמשים, סיבבו מכאן ומכאן מנורות של זהב לפניו. כיוון שראה הוא אבוא את כל הכבוד, התבייש, והתמין את כל מה שהתקין לו, שהיה כל אדיוטות. אמר לו המלך, לא אמרתי לך, שאצלך אני סועד? למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך ונתביישתי, והתמנתי כל מה שהתקנתי לך, שכל הכלים היו כלים של אדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל קהילה שהבאתי, ובשביל אבתך איני משתמש אלא בשלך. באתי להשתמש בכלים שלך. וכן הקדוש ברוך הוא, כולו אורה, שנאמר הוא נהורה עם מי שרה. והוא אומר לישראל, התקינו לי מנורה ונרות. מכתיב שם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ועשית מנורת זהב טהור. נראה לי לפרש שהמדרש מתכוון לומר שזה הנחת רוח לקדוש ברוך הוא, שישראל הם מאירים אור כביכול לפניו. הקדוש ברוך הוא לא צריך את האור לכאורה, אבל זה כבודו, שבעולם הזה מכירים את ריבונו של עולם ועושים את רצונו. וכל עניינו של העולם הזה הוא נברא על מנת כן שיתגלה כבודו של ריבונו של עולם על ידי מעשה בשר ודם, על ידי שעם ישראל בכוחות הגשמיים שלו, בכוחות המצומצמים שלו, בכוחות המוגבלים שלו, הוא יגלה את כבוד השם בעולם. וזה כבודו, זה כבודו יתברך. כלומר, העלאת הנרות היא כל לכבוד שמיים. המדרש הראשון אמר, עלאת הנרות זה כדי להעלות את ישראל. והמדרש הזה, אפשר להבין אותו, שעלאת הנרות היא לכבוד שמיים. זה כבודו של ריבונו של עולם, שהוא משתמש במעשה אדיוט, שהוא מופיע כאן בעולם, שכאן בעולם הזה מכירים את כבודו של ריבונו של עולם, ומגלים את כבודו על ידי עשיית רצונו. רצית שבח, יש מזמור כזה, פזמון כזה, בתפילת ימים נוראים, מקרוצי חומר, מקורי בחנף, והיא תהילתך. זה תהילתו של הקדוש ברוך הוא. מבשר ודם, מקרוצי חומר, מקורי בחנף, אלה משבחים כבודו של ריבונו של עולם, וכך תהילתו של הקדוש ברוך הוא. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עם ישראל מספר תהילת השם, וזה כבודו. וכך כל המצוות. כל המצוות כולם, לכבודו יתברך שמו. ושניהם נכון. ישראל מתעלים על ידי המצוות, וכבודו של ריבונו של עולם מופיע ומתגלה על ידי המצוות. וזה לא שני דברים, זה שניים שם אחד. כבודם של ישראל, כבוד שמיים. עלייתם של ישראל, וזה כבוד השם מתעלה. אנחנו ממשיכים בפרשה, והפרשה מלמדת אותנו דין של פסח שני. מי שהיה תמה או בדרך רחוקה ולא יכול היה לעשות את הפסח, יש לו תקנה. ומכאן כלל כללי שיש תקנה למצב כזה של אי קיום מצוות, של איזה יש תשלומים, יש אפשרות לתקן. יש פשט לתורה ויש גם עומק פנימי. מי שהיה תמה או בדרך רחוקה, אפשר להבין את זה כפשוטו, תמה בגופו, היה בדרך רחוקה, בגופו היה רחוק, לא יכול היה לעשות את הפסח. והפסח הוא שורש האמונה. קורבן פסח הוא הביטוי היותר גדול, היותר עמוק לאמונת ישראל. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. יציאת מצרים היא יסוד האמונה. לא יכול היה לקיים קורבן פסח. זה אי אפשר שלא למצוא פתרון לביטול המצווה הזאת, שהיא שורש ויסוד האמונה. על כן התורה אומרת יש פסח שני, שאפשר להביא קורבן פסח בחודש השני. אפשר גם לומר מי שהיה תמה קולקל, תמה בנפשו, או הלך בדרך אחרת, התרחק בדרך רחוקה, לא הולך בדרך הנכונה, חדל מעשות הפסח, התרחק מהאמונה שבחינה של כל הרי לא יאכל בו, כל בן נחר לא יאכל בו. שנתנקרו מעשיו להבין שבשמיים. הוא לא מתאים, הוא לא שייך עם קורבן פסח. והוא צריך, כשהוא צריך לחזור בתשובה, יש תקנה גם לזה. מהמרחקים יש תקנה. לעשות גם ביחור. אפשר לחזור בתשובה, אפשר להתקן. כמובן שדרכי התקנה כל אחד לפי עומק הריחוק שלו. מזה אנחנו יכולים אולי ללמוד מעין סדר הכשרת כלים לפסח. יש כלים שמספיק להם שטיפה. הלכלוך הוא חיצוני, החמץ סתם בחוץ דבק בזה, לא נבלע בכלי, לא נבלע בעומק, די לא שטיפה. גם באופן רוחני יכול להיות דבר כזה, שאדם מתלכלך בלכלוכים רוחניים, לא ממש הדברים חדרו לתוך תוכו, לתוך השקפותיו, לתוך הנהגה חיצונית, פה ושם נכשל בלי לחשוב, בשוגג, באיזה אי שימת לב. מספיק תיקון קל, מספיק שטיפה, מספיק להסיר את הבגדים הצועים ולהחליף אותם לבגדים אחרים. מי שהוא שקע ביצרים, ביצר הרע, בתאוות, שזה נבלע כבר בתוכו באיזושהי מידה, התיקון צריך להפלוט את כל הקלקולים, לפלוט החוצה. צריך כבר להשתמש במים חמים, בעגלה, עגלת כלים, להגיל את הנפש, להוציא ממנה שתפלוט את כל הבליות התמאות, המקולקלות, שהיא בלה. ומי שכל דבר שיבוא באש, תעבירו באש. כלומר, מי שמצרו בער בקרבו, והגיע למצב כזה שהוא שקוע ממש בשערי תומה, במתת שערי תומה, בכמה וכמה שערי תומה, והוא צריך לעשות עבודה יותר יסודית כדי לפלוט את כל הבליות שהוא בלה. מה שנבלה באש צריך להוציא באש, באש של קודש, באש של עבודת השם, באש של תורה, שאלו כל דברי כאש נאום השם. שכשאדם שוקע בעולמה של תורה ומתאמץ ומתייגע ולומד את התורה מתוך בירה עצומה פנימית, הוא מתאר את הכל. התורה גם נמשלה לאש וגם נמשלה למים. אפשר עם התורה לתאר גם קלקולים שמתקנים במים, ואפשר קלקולים שמתקנים באש. הכל לפי מה שהוא ירד, כך צריך להיות המאמץ הפנימי להתקן. יש תיקון לדרך רחוקה, יש תיקון למי שהיה תמה. המשך הפרשה. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, יש סימניות, כך אומרים חז"ל, לשים סימניות בתחילת הפסוק הזה, בתחילת ויהי בנשוא אהרון, ואחר כך ובנוחו יאמר וכולי, לשים סימניות לפניה ואחריה. למה לשים את הסימניות האלה? שני ביאורים בדברי הגמרא. ביאור אחד, שאין זה מקומה, שזה צריך להיות במקום של הדגלים בפרשת במדבר, ולא כאן, פרשת בעלותך, גם כאן מדובר על נסיעת הדגלים, אבל נסיעה במחנות, אבל בעיקר צריך להיות שם. פירוש אחר, כי זה לא... כי כל הפרשה הזאת היא נאמרה כאן, ולמה היא נאמרה באמת הפרשה כאן? כדי להבדיל בין פורענות לפורענות. מה יש הפורענות הראשונה? וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. וייסעו מהר השם. זה הפורענות הראשונה. מפרש התוספות, כתינוק הבורח מבית רבו. עכשיו הם יצאו, מתחילים את המסעות. עד עכשיו היו ישראל בהר סיני. וקשורים שם, יושבים ולומדים, עוסקים בתורה, בדבר השם, הניתן להם בסיני. והנה עכשיו, הם יוצאים משם, והם כמו תינוק, נגמרו השיעורים, מבסוט, רץ הביתה, שמח וטוב לב שגמר סוף סוף את הלימודים. זה דבר חמור מאוד, דבר כך, היום, היום ונורא. זה שורש כל הפורענויות שבאות אחר כך. שאין קישור עמוק פנימי לתורה, ששמחים לסיים ולצאת, והדיוק הוא מהפסוק וייסעו מהר השם, אומר אור החיים, לא כתוב הר סיני, אף פעם לא נקרא ההר הזה הר השם, רק פה הוא נזכר בשם הר השם, כאילו נסו מריבונו של עולם. אבל הרי הם נוסעים לארץ ישראל, שהיום ניגש אליי אחד ושאל אותי, יוצאים, למה חז"ל מפרשים את הפירוש הזה? מה מצאו הסיבה לפרש את הדבר הזה? הרי ישראל צריכים לנסוע מהר סיני לארץ ישראל. זה היעד, זה המטרה. יצאו ממצרים כדי להגיע לארץ ישראל. חנו בהר סיני וקיבלו את התורה וכעת הדרך לצאת. למה הפירוש הזה שכאילו היה כאן איזה צד שלילי? כן, אבל יש כאן איזה דיוק וייסעו מהר השם, כמו שאמרתי. אבל הם הולכים לכיוון טוב. ואולי יש כאן איזה לימוד, לימוד חינוכי חשוב. הרבה פעמים אנשים חושבים, הזמן הזה לא יהיה כל כך טוב. זמן הבא נתחיל את הלימודים טוב מאוד. הזמן הזה הלך. יש כאלה שחושבים על השבוע. שבוע זה כבר נתחיל, שבוע הבא נתחיל מחדש. עוברת איזה תקופה, כן? מתחילים תקופה חדשה, אומרים, מעכשיו, עכשיו זה יהיה, עכשיו נתחיל. ומה שהיה, זה לא מרוצים ממה שהיה. ובעצם זה כאילו תוהים על הראשונות, לא במובן כזה שמתחרטים, אבל עוזבים את זה. מדרגה, צריכים לבנות על מדרגה קודמת לה. אי אפשר לבנות קומה שנייה בלי הקומה הראשונה. אדם רוצה לעלות מדרגה, יפה מאוד. והמדרגה הבאה תהיה עוד יותר גבוהה, נכון מאוד. שואף לעלות מעלה מצוין. אבל לא להתחרט אף פעם על מה שהיה עד עכשיו. הכל צריך לבנות על מה שהיה. לבנות עוד קומה. עוד מדרגה. עוד איכות של לימוד. עוד כמות. עוד עלייה רוחנית במידות. עוד תיקון בכל תחום שהוא. אבל זה צריך לבוא על גבי. לא במקום. לא להתחיל כל פעם מההתחלה. מה שהיה זה לא היה. עכשיו אנחנו מתחילים. עכשיו נתחיל. לא לברוח כתינוק מאיזה מצב, מאיזה מדרגה רוחנית מסוימת. פה זה כמובן, רק אני מסמס את זה כדוגמה, כי אנחנו מדברים, הסיני זה שורש כל הבניין הרוחני של עם ישראל. אבל אולי, חשבו, נבוא לארץ ישראל, ארץ ישראל זה ארץ הקודש, ארץ השם, אולי גם המחשבה, לא עבודת השם רוחנית מדברית, אלא ממשית, כל, בתוך כל החיים. אבל זה צריך לבוא על, על גבי הקומה הקודמת שנבנתה. יוצאים לדרך, כמו שמורנו הרב ציודה היה תמיד אומר בפרשיות במדבר, יש הפרשיות של ספר במדבר, הדרך היא בחזקת סכנה, יש נפילות, נפילות קשות מאוד, מן רק אתה יוצאים לדרך, והים כמתונן נמרה באוזני השם, והספסוף אשר בקרבו יתאבו את אהבה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכל לנו בשר, זכרנו את הדוגה אשר נאכל במצרים חינם. לא רוצים את המן, נפשנו ירשה, אין כל בלתי אל המן עינינו. חז"ל אומרים שהמן היה בו כל הטעמים שבעולם, חוץ מכמה טעמים בודדים שהם מזיקים לעוברות וכדומה, אבל המן היה בו כל הטעמים. מה ביקורת על המן? נפשנו יבשה אין כל, רוצים בשר. המן זה היה אוכל מן השמיים, אוכל רוחני, אוכל ניסי, מזכך את האדם. לא מתאבים כבר תאבות, אין תאבות. זה מין אוכל כזה זך, שכמו שאמרו חז"ל, שלא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן בלבד. אכילת המן מזכרת את הגוף, מזכרת את הכוחות, ואדם נמשך אל עניינים רוחניים, אל עניינים של קודש, עניינים של טהרה, לא נמשך לעניינים גשמיים. והעם התאהבו תאווה, רוצים תאוות, אין להם תאוות, חסר להם, מתאווים להתאוות, כמו שהיה להם קודם. רוצים קישור לחומר, לגשמיות, לבשר, לממשות של החומר. המדרגה שישראל היו במדבר, שהם זוכים למן, חז"ל אומרים שהמן הוא בזכותו של משה. שלוש מתנות ניתנו לישראל במדבר, המן זה היה בזכותו של משה, ענני כבוד בזכותו של אהרון, הבאר בזכותה של מרים, המן בזכותו של משה. משה נותן התורה, משה מדרגה מיוחדת העליונה הזאת של זכות מרומם את כל ישראל. כל ישראל מזדקחים על ידי המן. והנה הם לא רוצים את המדרגה הזאת. זאת המדרגה העליונה מיוחדת שהיא שייכת עם משה רבינו. בשביל משה אי אפשר לקבל את הירידה הזאת, את הפסקת אכילת המן ואת השאיפה, את התאווה הזאת לרדת אל החומר, אל הגשמיות. מבחינתו זה כמו איבוד המדרגה, זה כמו מוות, כמו מיטה. אדם מאבד את מדרגתו הרוחנית לבחינה של מיטה. קיים באופן פיזי, אבל זה לא הוא. והוא אומר, אם ככה תעשה לי, הרגני נהרוג. אין כבר טעם למציאות החיים אם זה לא יהיה במדרגה המושלמת הנכונה, שזה עניינו של משה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, הוא אומר, אני לא יכול לשאת את מסע העם הזה. הוא אומר, בסדר, הצטרפו אליך עוד 70 איש מזקני ישראל, הם מדרגה אחרת, לא המדרגה שלך, אתה תישאר במדרגה העליונה, הם יקבלו משלב ב', מדרגה אחרת, שונה, 70 איש מזקני ישראל, הם יהיו עכשיו אנשי ביניים בינך לבין ישראל, ו... ישראל יכולים להיות במדרגה שלהם. אפשר יהיה לתת להם בשר. לא אתה תצטרך להיות היורד מהמעלה שלך. אבל אנחנו צריכים כאן לבאר כאן עוד משהו. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא ייתן לך להגיד לישראל, זה שפה לישבים מישהו מזקני ישראל וכו', ולעם תאמר, התקדשו למחר ואכלתם בשר, כי בכיתם באוזני השם למור מי אכילנו בשר, נתן השם לכם בשר ואכלתם. לא יום אחד תאכלו, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא עשרים, עד חודש ימים, עד יש זה וכו'. מה משה רבינו אומר? שואל, ויאמר משה, 600,000 רגלי עם אשר אנוכי בקרבו, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים? זה פלא גדול. משה, יש לו ספק שריבונו של עולם יכול לתת לישראל בשר חודש ימים? בכלל היה להם בקר וצון שיוכלו לאכול. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, למשה יש ספקות בדבר? מה השאלה הזאת? באמת חז"ל אומרים שפה הייתה שאלה שלא כהוגן. יש שני פירושים בחז"ל. אור החיים אומר על דרך הפשט. הרי קשה לה, אי אפשר להסביר שמשה רבינו היה לו בזה ספקות. אלא משה הבין שהקדוש ברוך הוא ייתן להם מין אחד של בשר, שהם יהיו מרוצים. והוא אומר משה לקדוש ברוך הוא, הרי הם נרגנים, הרי הם 60 ריבו. כל אחד אוהב משהו אחר. תיתן להם בשר בבקר, הם יגידו רוצים צאן. תיתן להם צאן, יגידו רוצים בשר צבעים, בשר אילים. תן להם דגים, אחד אוהב דגים כאלה, אחד אוהב דגים אחרים. הרי הם בעצם רוצים להתלונן. מה שהיא תיתן, יהיה להם תלונה, זה לא מספיק. את תתן להם את כל דגי הים? שלא יהיה להם שום תלונה, שיהיה להם כל הדגים שבים, ואז לא יהיה להם, לא יוכלו להגיד שזכרנו את הדגה שנאכל במצרים. הנה, כל הדגים, מה שאתם רוצים. מבחר. לא חסר. והבין משה רבינו, שריבונו של עולם לא מתכוון, כמו שהוא אמר, תן להם בשר. מין אחד. אמר משה, ענה לו הקדוש ברוך הוא, כן, כן, אני אתן כל מה שהם רוצים. לא יהיה להם יותר תלונות שחסר להם משהו. זה לא שמשה הסתפק כביכול ביכולת השם לתת את הכל. משה כאילו אמר לריבונו של עולם, צריך לדעת מה הם רוצים בלי גבול. בכלל הם לא יהיו מרוצים משום דבר, כי הם רוצים להתלונן. אבל הייתי רוצה גם להישאר בפשט של התורה. הקדוש ברוך הוא אומר להם, התקדשו למחר, לא עכשיו, יש לכם עוד יום אחד לעשות תשובה. תהיו מוכנים למחר. אבל תדעו לכם שאם אתם אוכלים בשר, זה לא לטובתכם. יש לכם יום אחד. התקדשו למחר ואכלתם בשר. כי בכיתם באוזני השם למור מי אכלנו בשר. ונתן השם לכם בשר ואכלתם. ועכשיו יש ציווי. לא יום אחד. אתם חייבים לאכול. לא יום אחד. לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, חודש ימים חובה לאכול. מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. אכלתם בשר לא פחות מחודש. מי שלא יעשה את זה יעבור עליו ויעשה. ועד אשר יצא מאפכם, אתם תאכלו ותאכלו ותאכלו ולא תאכלו לראות בשר אחר כך כל החיים. זה שיטה חינוכית. לתת לאדם את תאוותו עד שזה יגיל אותו, עד שהוא לא יאכל יותר, לא יכול לסבול את זה. כל דבר, לכל דבר יש את הגבול שלו. כל תאווה שאדם תאב באכילה או בענה אחרת, נותנים לו כדי סיפוקו, מספיק, לא צריך יותר. יותר מדי, זה כבר אכילה גסה. זה כבר הרגשה, יוצר הרגשה לא טובה. וכבר מתחילים להיגאל מזה. והקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שאני, זה יהיה הדרכה החינוכית. עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרע. מין עונש כזה של שפע. שפע של טוב, שאי אפשר לסבול גם את הטוב הזה יותר מדי. זה הפשט של התורה. כלומר, זה יצא מאפכם. למה? כי עשיתם, כי מאסתם את השם אשר בכם וכו'. זה אתם תקבלו ותאכלו ותאכלו ותאכלו. עד שתאבדו את כל תאוות האכילה. מהקלקול הזה, מהנפילה הזאת, יצא טוב. מה יצא? 70 שקלים. קודם משה לבדו היה מנהיג את ישראל, ועכשיו על ידי הנפילה הזאת ועל ידי אמירה של משה שהוא לא יכול לבד לשאת את מסע העם הזה, ריבונו של עולם נותן לו עוד, מוסיף עוד 70 זקנים, הוא מאציל להם מרוחו ולא חסר לו כלום, ועל ידי כך לעם ישראל יש עכשיו מנהיגות גדולה של תורה, של קודש, והמדרש מרבה לדבר על כבוד זקנים ועל כבוד חכמים, וזה איזה יום גדול היום הזה שנתמנו 70 זקנים בישראל. הם נתמנו עקב המשבר. כלומר, ממשבר יכולים לצאת דברים טובים. שלב הבא של המשבר הבא שיש לנו בפרשה, זה משבר במנהיגות. אהרון ומרים מדברים במשה. ולשם שמיים, כמובן. מריה מדברת, אהרון שומע, הרקח במשה דיבר השם, גם בנו דיבר, ומה פתאום הוא פרש עם אשתו, ואולי צריכים לעשות את שלום ביניהם, שלום בית, מה זה הדבר הזה? זה לא יפה כלפי הבית שלו, הוא מרוחק ממנה. לשם שמיים. אבל לא צריכים לדבר לשם שמיים אחד עם השני, דברו עם השם, יש לכם שאלות, אפשר ללכת למשה, לשאול אותו, לקבל ממנו הסברה, ולא צריך אתם ביניכם לדבר כאילו בפליאה ולשאול שאלות. זה, יש הלכות בלכות לשון הרע. אם אדם יש לו איזה תמיעה על, על הנהגה של מישהו אחר, זה משהו להעיר, תלך להעיר לו, אל תדבר עם החבר. ועוד בדיבור כזה שמדברים לשם שמיים, זה הדבר הכי מסוכן. אתם יודעים שמדם מדבר עם חברו בצדקות, אני לא יודע מה קרה לבחור הזה, שהוא בזמן האחרון, הוא עושה כל מיני דברים, יש לו נפילות גדולות, ואם אני, אתה אומר בצער, אז הוא מאמין לך, לכל מה שאתה אומר, כן? כי האם אתה, אתה יודע, הוא מקולקל וזה, לשנורת, תסתלק מכאן. אבל אם אתה אומר, אני לא יודע מה לעשות, הוא נופל וזה וזה, אז אתה מקשיב, כן, צריכים לעזור. זה בדיוק אותו לשון הרע. מה בשביל מה אתה מדבר? למה? מה התפקיד של הדיבור הזה? אתה רוצה לתקן, תקן. אתה צריך את עזרתו לתקן, אז זה דבר אחר. אבל אם אתה לא צריך, בשביל מה אתה מדבר עם השני? מה אתה מסיח את לבבך, שיש אצל אחרים קלקולים, כאילו זה בצדקות. זה בעצם לא צדקות. כי כל דבר שהוא דיבור רע על מישהו אחר, הוא מזיק. הוא מסוכן. מזיק לו, מזיק למדבר שומע, מזיק למי שמדברים עליו, מזיק לשלושה. צריך להימנע מכל דיבור של רע על מישהו אחר. כל ביקורת. צריכים לחפש מעלות אצל האחרים, לא חסרונות. וכל אחד, בכל המדרגות, אדם צריך תמיד לעשות חשבון נפש, גם אלה שעומדים בראש הפירמידה. גם הם צריכים להיות זהירים, זהירות כפולה ומקופלת, שלא להיכשל באיזשהו כישלון כלשהו. אצלהם מדקדקים כחוט השערה, אצל האנשים היותר צדיקים ויותר עליונים. הם צריכים להיות זהירים ולא להיכשל בשום איזה דקדוק אפילו קטן, אפילו לדבר לשם שמיים. וגם מהמשבר הזה יוצא דבר טוב, מתגלה המדרגה הגדולה של משה רבינו. לא היינו יודעים על זה אם לא היו הם אומרים שמשה הרי כמונו, הרי הוא לא יותר מאיתנו, אז למה הוא עושה דברים כאלה מוזרים? והריבונו של עולם מתגלה אל משה, אל אהרון, אל מרים, ובינתיים גם אנחנו שומעים את הסיפור הזה. כל ישראל כעת יודעים שמשה יש לו נבואה עליונה, אספקלריה המהירה. זה לא נבואה רגילה, זה לא בחלום, זה פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. תמונת השם יביט. הוא, משה רבינו, כאילו אין מחיצה, כאילו, כביכול, אין מחיצה בינו לבין ריבונו של עולם. הוא יכול, הוא שומע את דבר השם ישירות. לא צריך לעבור דרך מחיצות שונות. רואה באספקלריה המהירה. זה התורה, מדרגת התורה. ולמה? למה זוכה משה רבינו למדרגה הזאת? מפני שמשה ענב מכל אדם, איננו מציאות לעצמו. הוא בטל כלפי הגדולה האלוקית. בטל לחלוטין. ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אין יכול להיות יותר ענב ממנו, ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מי שענב מכל אדם אשר על פני האדמה, הוא תמונת השם יביט, הוא זוכה לפה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. מה שאדם יותר בטל כלפי ריבונו של עולם, מה שאדם יותר מבטל את עצמו, ופחות העוסק בעצמו, הוא יותר ויותר יכול לקבל את השפע האלוקי בלי שום... הוא לא גורא, אין אצלו מחיצה, אין אצלו מחסום שמפריע להופעה האלוקית בשלמותה. כי כשאדם יש לו קצת עצמיות, אז כשהוא קולט את הגדולה האלוקית, לפי מה שהוא, הוא מגביל, זה מוגבל. אם הוא בטל כלפי הגדולה האלוקית, הוא נהיה יכול לקבל הכל. זה המדרגה המיוחדת של משה רבינו. אנחנו אמרנו כמה פעמים שכל מידה טובה היא לא רק נכונה וצודקת, היא גם משתלמת. היא גם טובה, היא עושה לאדם טוב. במבט ראשון נראה כאילו ענב הוא צריך להיות מסכן. הוא לא צריך לא להתבלט, הוא צריך... למחול על ליבונו, הוא צריך כאילו, אין לו איזה מעמד, לא תופס מקום, זה חסר, הוא סובל מזה, כאילו ענווה ועצבות הולכים ביחד. באמת ההפך הגמור, הענווה היא צמודה לשמחה. הענווה היא העושר היותר גדול שיש לאדם. אין לו צורך בתפיסת מקום. הוא לא עוסק בזה. הוא עוסק בתפקיד שלו בעולם, שכבוד שמיים מתגלה, שיהיה נחת רוח לבריאות, שיהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שהעולם יהיה מתוקן, לא עוסק בעצמו, ועל כן הוא גם לא פגיע. אם יפגעו בו, זה לא חשוב לו מה הוא. זה לא התחום שהוא מתעסק בו, הוא מתעסק במה שצריך לעשות, ובמטרה שלשמה הוא נברא. הוא לא נברא כדי שיכבדו אותו, כדי שהוא יתפוס מקום. הוא נברא כדי לגלות כבוד שמיים בעולם. והוא מאושר מכל מעשה טוב שהוא עושה. הוא לא זקוק לשום יחס אליו, לשום כבוד שיתנו לו. ואז לא חסר לו כבוד. אז אם לא מכבדים אותו, הוא לא נפגע. זה גם בצד שכל ההיפגעות אין אצלו, לא נפגע משום דבר. וכבר רווח גדול מאוד מאוד מאוד. אבל יותר מזה, יש לו עושר גדול בחיים שהוא עוסק במה שנותן את השמחה יותר גדולה. כי כל דבר טוב שאדם עושה, זה העושר יותר גדול מאשר לקבל. יותר הנאה זה לתת מאשר לקבל. והוא מבין את זה. וזה כך מידת הענווה. כך מידת ההטבה. כל מידה טובה היא גם עושה לאדם טוב. לא רק שהיא עושה, היא נכונה, היא צודקת, היא עושה שאדם יהיה מושר. ועוד כמה מילים על ההפטרה. ההפטרה קשורה במנורה ומסתיימת לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. זאת המטרה האחרונה של הגולה. כל הפרק הזה של ההפטרה בזכריה יש בו רמזים על הגולה. ככה כל המפרשים מפרשים, שם מרמזים על משיח, רמזים על גאולה. ולא בחי ולא בכוח. הרי המגמה שלנו בעולם זה לא לנצח את כל העולם כולו, להשתלט ככה שאנחנו נהיה הכי חזקים מבחינה כלכלית ומבחינה צבאית, ואנחנו נוכל לכפות את כל העולם כולו לעבוד את השם יתברך. ומי שלא יעבוד את השם יתברך, אחת דתו להמית. אנחנו ככה נכריח את כל העולם כולו לעשות רצונו של ריבונו של עולם. האם באמת זה כבודו של ריבונו של עולם, שכל העולם כולו יעבוד אותו באילוצים, מפני שעם ישראל הוא נעשה חזק ויש לו את האמצעים והחוכמה והשכל לכפות את כל העולם כולו לעשות את רצונו של הקדוש ברוך? כבוד השם זה שכל העולם כולו יכיר וידע את מה את מציאות השם ואת הטוב השם. וזה יכול להיות רק על ידי הסברה, על ידי שכנוע, כי אם ברוחי אמר השם, לא בחי ולא בכוח. לפעמים צריכים להשתמש בכוח כדי להתגונן, כדי שלא יפגעו בנו, כדי שאנחנו נוכל ללכת בדרכנו. אבל המטרה הגדולה, השלימה, היא להגיע למצב כזה של שלימות רוחנית כזאת, של השגות גדולות כאלה, שיהיה ביכולתנו להסביר לכל העולם כולו את האמת הגדולה של התורה, את ההכרה שיש בורא עולם. וההכרה הזאת היא מלווה בכך שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ואנחנו צריכים, זה תפקידנו, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולהאיר לכל העולם כולו את האור, את אור השם בעולם. בשביל זה אנחנו צריכים להגיע באמת לפסגות עליונות של רוח, של בירוחי אמר השם, של הכרת השם, של אמונה גדולה, של תואר גדול, של שלימות של מידות, של דוגמה אישית נפלאה, של מציאות רוחנית עליונה כזאת, שכל רואים יכירו ויגידו כי זה השם הם, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. הכרת פניו ענתבו, שהכרת הפנים, חוכמת אדם תאיר פניו, מגיעים לאיזשהו גובה כזה של שלימות, שרואים שהישראל הם מלאים בקדושה, הם סוגים בתארה, הם בבשר עליהם, כדאי ללמוד מהם, כדאי לראות מה אפשר לספוג מהגדולה של עם ישראל. זה התפקיד שלנו, תפקיד שלנו בישיבה, תפקיד של הישיבות, תפקיד של עולם התורה, התפקיד המרכזי במהלכה של הגאולה. יש אותו תפקידים חשובים מאוד של מעשיים, ארגוניים, של קיבוץ גלויות, של יישוב הארץ. אבל הלב של הכל, לב של כל המגמה, מגמת הגאולה, זה לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. בראשונה אנחנו צריכים בעצמנו להגיע לשלימות רוחנית כזאת, שבתוך תוכנו יתפתח באופן כזה שאנחנו נשתחרר מכל נטיות אחרות, ממאבקים פנימיים, להגיע לאיזו הרמוניה של שלימות רוחנית עצמית. אחר כך על הסביבה שלנו, הסביבה הקרובה, ואחר כך על יותר המרחבים, על כל עם ישראל, ואחר כך כל עם ישראל כולו משפיע על כל העולם כולו. זה מתחיל מבפנים, מתוך המחנה פנימה. וכל עלייה קטנה שאנחנו עולים, זה חלק מהמהלך הגדול. כל צעד שאנחנו צועדים הוא גדול, מפני שהוא חלק מהגדולה העליונה הצפויה. ואם אנחנו מכוונים את עצמנו לכך, ואנחנו יודעים שכל פעולה שאנחנו עושים כעת, בתקופתנו באופן מיוחד, שהיא פעולה שהיא חלק מהמהלך השלם הזה של הופעת הגאולה השלימה. אז ההכרה הזאת היא מגדילה את ההסתכלות, והיא הופכת את ההסתכלות הזאת, את כל מעשה, הוא מקבל את הגודל של כל עניינה של הגאולה. לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. עוד מילה אחת, אנחנו נכנסים לפרשת שלח. פרשת שלח, פרשת המרגלים, יש סכנה שבוע זה, סכנה של צאצאי המרגלים, של השפעות הרוחניות של המרגלים. כמה פעמים היה בשנים האלה, מפעם לפעם, בתקופה הזאת של הפרשה הזאת, איזה הווה אמינות של חולשות בענייני ארץ ישראל. אבל אתם יודעים שמכל חולשה אחר כך באה התגברות עוד יותר גדולה. בין פרשת שלח ובין פרשת קורח, שתי פרשיות לא סימפתיות מבחינת מה שהיה. פרשת קורח במחלוקות, פרשת שלח חולשה ביחס לארץ ישראל. אז זה ימים שאנחנו צריכים בהם להגביר את אהבת ארץ ישראל, את האחדות בתוכנו, את ההתרוממות הפנימית הרוחנית. בעזרת השם נתגבר על כל האבי אמינות של כל החולשות, ועל כל כאילו הדיבורים על התנתקויות. בעזרת השם לא נתנתק משום מקום, נתחזק באחיזתנו בכל חלקי ארץ ישראל, בחבל עזה, בחבל קטיף, בכל יישוב ויישוב, בכל חלקי ארץ ישראל, ועלו, נעלה, וכי השם איתנו.